אני באתי לחגוג יום הולדת. תשמעו, אני אזכיר משהו שקשור בעבר הירדן המזרחי וקשור למרד. אנחנו בשלושת השבועות הוצאתי את, זכיתי להוציא את מגילת המרד והחורבן. מי שעוד לא קנה מוזמן לקנות. לה, את ממליצה? אני לא מאמין. פסיה, את קרה? פסיה קרה, את ממליצה? מאוד מאוד, היא ממליצה. 30 שקלים בלבד. בקיצור, אז כאן סקרתי את כל המאבק, 10 מרידות, המאבק של העם היהודי עם האימפריה הרומית, מאבק שנמשך במשך 400 שנה, מלחמה גדולה וקשה, מיליונים שמתו, 400 שנה מהמרד, מהמלחמה הראשונה עם פומפיוס בשנת 63 לפני הספירה עד המרד האחרון, מרד ציפורי בשנת 351 אחרי הספירה. אנחנו מדברים על כ-400 שנה. בשיעור האחרון נתתי שיעור קצר על הקרבות שנערכו כאן בבקעת הירדן בסרטבה, זוכרים? על במבצר אלכסנדריון, סרטבה כאן בבקעת הירדן, כי אנחנו בבקעת הירדן ואנחנו רוצים לדבר על אתרים שקשורים לבקעת הירדן. אז דיברנו על הקרבות הגדולים שנערכו, גם יהודה אריסטובולוס השני וגם אלכסנדר בנו ניהלו כאן קרבות גדולים, קשים מאוד, נגד הצבא הרומאי. לא נחזור על זה כי כבר דיברנו על זה, אבל אני רוצה להזכיר היום קרב גדול שנערך בעבר הירדן המזרחי, ונעשה את זה בקיצור. גם בעבר הירדן המזרחי היה מבצר גדול שבנו החשמונאים, הוא נקרא מחבר, הוא ממש ממולנו על הרי הגלעד ליד הר נבו, ממזרח לחלק הצפוני של ים המלח, ממש ליד הר נבו, מבצר שנקרא מחבר, על הר גבוה, מבוצר היטב, אחד המבצרים שהקימו החשמונאים. המבצר הזה באמת נועד להגנה על המעבר, כיוון שיהודים ישבו גם בגלעד והמעבר היה כאן במעברות הירדן, קסר אל יהוד והאזור הזה. אז כדי להגן על המעבר היו שני מבצרים כאן, דוק וקיפרוס, ומבצר אחד בצד המזרחי, מחבר. כן, יש כאן, אנחנו רואים בבקעת יריחו שלושה מבצרים, זה ריכוז גדול של מבצרים, צבא חשמונאי גדול שמר על האזור הזה גם ממערב וגם ממזרח. בתקופת המרד הגדול, המרד שמתנהל בין 66 כבר אחרי הספירה, 73 חרבה מצדה, נפלה מצדה. הנה אנחנו חוזרים אחורנית לחורבן המקדש. שלושת השבועות האלה הם השבועות שבהם הרומאים עושים את המאמץ הגדול להסתער על הר הבית. הם מצליחים בסופו של דבר לפרוץ אל הר הבית ביוד באב, בעשרה באב, נשרף המקדש. ירושלים לא נפלה אל החודש אחרי זה, רק בחטא באלול נפלה ירושלים. גם זה יום מועד לפורענות, היום שבו חרבו בתי הכנסת בגוש קטיף, נסיגה מגוש קטיף וחורבן בתי הכנסת בחטא באלול. אבל הדבר המדהים שהמורדים לא מרימים ידיים. גמרנו, נשרף המקדש, חרבה ירושלים. יוסף בן מתתיהו אומר, מתו במלחמה 1,100,000 יהודים, 1,100,000 יהודים. לא מספיק? לא. המורדים ממשיכים את המלחמה. הם מתבצרים בשלושה מבצרים. אחד זה הרודיון, שמדרום לירושלים. השני זה מחבר כאן על הרי הגלעד, ליד הר נבו. והשלישי זה כמובן מצדה. והרומאים לא מבטרים. הם אומרים, אנחנו נחסל את המרד הזה עד הסוף. עד היהודי האחרון. והראשון זה הרודיון, קרוב לירושלים. כל הצבא הרומאי העצום, 60,000 חיילים, נד הרומא, מטיל מצור על הרודיון. מצור שנמשך כמה שבועות, אבל בסופו של דבר הצבא הרומאי מצליח לכבוש את הרודיון ועובר לצד השני של הירדן, יורד בדרך יריחו, מגיע למחבר. מתנהל שם מצור שנמשך שבועות. הרומאים לא מבינים מאיפה ליהודים האלה יש כוח להמשיך להילחם. נשרף לכם בית המקדש, גמרנו, אתם רואים שאלוהים עזב אתכם, אתכם אתם ממשיכים להילחם? אנחנו נמשיך להילחם, אומרים להם היהודים. והדבר המדהים שהרומאים במצור מסביב לזה, יש לנו תיאור מפורט של המצור הזה אצל יוסף בן מתתיהו. היהודים שמתבצרים שם, יש להם מפקד, המפקד של מחבר, צריך לזכור אותו, ואנחנו כשנצא לתצפית הקצרה אנחנו נזכיר אותו, את המפקד של מחבר. איך קראו למפקד של מחבר? אתם צריכים לדעת, המפקד של מחבר, יוסף מספר רק על אלעזר, שמו הפרטי אלעזר, הוא לא נותן לנו יותר פרטים. אלעזר הוא מוציא את, הוא לא נשאר בתוך המבצר, התקפה, הוא יוצא בלילות, מגיח עם החיילים שלו ומכסח את הרומאים, והרומאים משתגעים, מאיפה יש ליהודים האלה את הכוח, את העומד, את המוטיבציה להמשיך להילחם? והם נלחמים, הם סופגים הרומאים אבדות איומות, אבל אז הם עושים תחבולה, ולצערנו אלעזר נופל במלכודת הזאת. הם מציבים מערבים מסביב לעיר, ואלעזר מגיח עם החיילים שלו, והם מצליחים לתפוס אותו, והם סולבים אותו מול חומות העיר. זה שבר את המורל, וחלק מהלוחמים נכנעים, אבל ויוצאים, מרימים ידיים, יוצאים אל הרומאים, אבל 3,000 לוחמים ממשיכים את המלחמה. לאן הם בורחים? הם בורחים צפונה, כאן מחבר באזור הר נבו, הם בורחים צפונה ומתפזרים ביערות של הרי הגלעד. הכוונה שלהם, אנחנו נתפזר, נתארגן, ובהזדמנות ראשונה נצא שוב למלחמה. בסוס, המפקד של הצבא הרומאי, בסוס, טיטוס מפקיד בידיו את המשך המלחמה. טיטוס חוזר לרומא, והוא מתחיל לעשות, לשרוף את היערות. הוא שורף את היערות כדי שה... כדי שהם ילחדו בתוך האש, כן? שהם יצאו מתוך ה... שורף את היערות, קורט יערות, הוא עושה פעולת חיסוף עצומה כאן בערי הגלעד כדי לאלץ את המורדים, 3,000 המורדים האלה, לצאת. וכאן מתרחש משהו, העצומים, עצומים, כל ערי הגלעד, בעיקר המורדות, יש כאן גשם, כי הגשם אין על הרי, במדבר יהודה העננים יורדים ואין גשם, ואז הם מתחילים לעלות אל הרי הגלעד, ואז על המורדות של הרי הגלעד יש גשם, לכן הנחלים שם עשירים במעיינות, ארנון ויבוק, הנחלים שם עשירים במעיינות, יש גשם. בצד השני היו יערות ענקים, הטורקים קרטו את הכל, והערבים הם השאירו שממה כאן. אבל מהו הדבר המעניין? כאן מתגלה גבורה שכמעט לא ראינו אותה במלחמות. הם מחליטים, במקום להיכנע, הם היו יכולים באופן תיאורטי לברוח, שנייה לא כל כך הייתה אופציה, כי הם לא רצו להיכנע, חיים נוראים, עבדות ומיטה בייסורים ציפו להם, וחיי קלון וזנות, הם לא רצו להיכנע, אבל הם יכלו לברוח, לברוח צפונה, לברוח מזרחה למדבר, הרומאים לא ימצאו אותם. אבל הם מחליטים, כל 3,000 האלה, להתארגן ביחד, לצאת מתוך היערות ולתקוף את הצבא הרומאי. והם יוצאים, ויוסף בן מתתיהו מספר, כשהתברר למורדים שלא יוכלו להמשיך להסתתר, יצאו להתקפה על הלגיון הרומאי בהנהגת מפקדם יהודה בן ארי. כאן יש לנו את השם המלא, יהודה בן ארי, קודם זה היה אלעזר, אבל הוא נתפס ונצלב. בקרב שנמשך שעות ארוכות נהרגו כל הלוחמים היהודים עד האחרון, כ-3,000 איש שלחמו בגבורה אילאית עד שנפל הלוחם האחרון. אני מצטט מיוסף בן מתתיהו. תשמעו, אני קורא דבר כזה, אי אפשר לא להתרגש, לא לבכות, לעמוד ונצדיע להם. אנחנו נעמוד עוד מעט בתצפית ואנחנו נצדיע להם. תחשבו את 3,000 החיילים האלה, הם יודעים שהם יארגו, הם יודעים, הם הולכים אל מותם, אבל הם אומרים, כמו בגטו ורשה, הם אומרים, אנחנו נמות במלחמה, אנחנו לא נמות בקנייה. כל אחד יערוג חייל רומאי, שני חיילים רומאים, כמה שנצליח, אבל אנחנו נמות במלחמה ולא ניכנע. זה דבר מדהים, נכון? 3,000 איש, יהודה בן ארי, זה לא מיכאל בן ארי, זה יהודה בן ארי. יהודה בן
ארי. זה אנשים אמיצים.
זה לא אמיצים. אני אסכם את השיעור ואני אגיד, אני באמת שאלתי את עצמי, היסטוריונים צריכים לשאול, מה הראש שלהם? מה, הם שוגעים? הם טורפים? אז יוסף בן מתתיהו, כדי לרצות את טיטוס ואספסיאנוס, כל הזמן כותב, היהודים הם אחוזי שיגעון ומטורפים ואידיוטים, ומכנה אותם בכל הכינויים שהרומאים, כי הרומאים לא הבינו את התופעה הזאת. הם לא הבינו, הם לא נתקלו בתופעה כזאת בשום מקום אחר. אז הוא קורא להם מטורפים, אחוזי שיגעון. הרומאים כל הזמן, גם במצדה, הם עומדים המומים מול העוצמה הזאת, מול הגבורה הזאת. הטענה שלי היא מאוד פשוטה, ליהודים הייתה מטרה, לא המקדש ולא הר הבית. הם נלחמו על המקדש, הם נלחמו על הר הבית, נלחמו על ירושלים, אבל המטרה שלהם הייתה להטיש את האימפריה הרומית. הם ידעו שהאימפריה הרומית, המטרה שלה, תדעו לכם, זה הנוסחה, האימפריה הרומית זה גרמניה הנאצית. הרומאים הם לא פקס רומנה, הם, הכוונה שלהם הייתה למחוץ ולחסל ולהשמיד את העם היהודי. ומי שלא מבין את זה פשוט לא יודע לקרוא היסטוריה, ולא אכנס כאן לכל ה... הם לא איזה עם שאמרו, ניתן ליהודים לחיות בשלום, והקנאים המשוגעים האלה יוצאים למלחמה. הם יוצאים למלחמה מול מפלצת, מול אימפריה עולמית שנחושה כמו גרמניה הנאצית לחסל את העם היהודי. והם יודעים שהדרך היחידה, אין להם אמריקה שתציל אותם, את היהודים באירופה, את השארית. אמריקה נלחמה עם הנאצים, רוסיה, צרפת, נלחמו. אין להם, הם לבד. אין שום דבר שיציל אותם. הפרטים לא מתערבים. פעם אחת הם התערבו בתקופת מתתיהו אנטיגונוס, והם לא מתערבים יותר. אין מי שיציל אותם. יש רק דבר אחד שיציל אותם, את העם היהודי. הדבר הזה קוראים מסירות נפש. אנחנו נלחם ונלחם ונלחם. ימותו מיליון, ימותו שניים, אנחנו בסוף נטיש את האימפריה הרומית, שהאימפריה הרומית תישבר והיא תוותר על התוכנית שלה להשמיד את העם היהודי. זאת המטרה, לשבור את האימפריה הרומית. ולקח 200 שנה, 9 גלים של מרידה, של מרד, 9 גלים של מרד עצומים עד מרד בר כוכבה, והם שברו את האימפריה הרומית. קודם כל, אנחנו קיימים. האימפריה הרומית לא הצליחה. לא רק אמן לא הצליח והיטלר לא הצליח, גם האימפריה הרומית לא הצליחה. והיא לא הצליחה, קודם כל, כמובן, הכל זה השגחה, הקדוש ברוך הוא הבטיח, קראת ברית, זה ברור. אבל קודם כל, האימפריה הרומית לא הצליחה בגלל מסירות הנפש של היהודים. שהצליחו לשבור את האימפריה הרומית, היא איבדה לגיונות ועוד לגיונות ועוד לגיונות ועוד לגיונות, היא איבדה שטחים. טריאנוס נאלץ לסגת ממסופוטמיה בגלל מרד התפוצות. הם נשברים, ואחרי מרד בר כוכבה מגיע הניצחון הגדול. מהו הניצחון הגדול? הניצחון הגדול הוא שקם קיסר, שלום דוקטור גבי, אתה מכיר את הדברים שאמרתי, היית איתנו בציפורי. יפה. קם קיסר חדש, אנטונינוס פיוס, שהוא אומר, פיוס, פיוס עם העם היהודי, נכון? אני מזכיר אותו הרבה, הראיתי אותו גם במוזיאון ישראל. פיוס, הוא אומר, די, אנחנו לא נלחמים בעם היהודי, אנחנו מבטרים, אנחנו משלימים עם העם היהודי, אנחנו מחבקים את העם היהודי. חז"ל אומרים שאנטונינוס פיוס הוא חבר של רבי. זה כל השושלת האנטונינית, כל הקיסרים שבאו אחריו, הם מחבקים את העם היהודי. הם לא סתם, אנטונינוס פיוס מוציא גזרה, מי שיגע ביהודי יענש על ידי הקיסר. אתם מבינים? קודם נטבחו מאות אלפים, נטבחו בחסות הקיסרים, ועכשיו אחרי מרד בר כוכבא הוא מוציא צו קיסרי, לא, מי שיגע ביהודי, מי שיפגע ביהודי, מי שימנע ממנו לקיים את המצוות, את התורה, הקיסר יעניש אותו. ולא רק זה, הוא בא לגדולי ישראל, קודם כל אל רבי יהודה הנשיא, הוא אומר להם, אני רוצה שתלמדו תורה. מאיפה לומדים פתאום חכמים תורה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו כסף? כן, הוא נתן לנו כסף דרך אנטונינוס פיוס. הקיסרים הרומאים נותנים כסף כדי שעם ישראל ילמד תורה. כל העושר של רבי יהודה הנשיא, תורה הוא גדולה במקום אחד, מאיפה בא לו? מרומא, כדי שילמדו תורה. המשנה, התוספתא, המדרשים, התלמוד הירושלמי, כל זה, זה בחסות האימפריה הרומית. וזה לא היה קורה, תשלימו אתם את המשפט, לי המרידות, לי המסירות נפש. האימפריה נשברה, אנחנו ניצחנו. וכמובן, אחר כך היא גם מתנצרת. ההתנצרות, תדעו לכם, גם היא באה, במידה רבה, גם היא חלק מזה שהעולם עמד המום מול העוצמה של העם היהודי. והנצרות היא חלק מקבלת הרומזת לי לסיים. יש לי עוד שעה וחצי. אנחנו נסיים. אז הזכרתי את... אז הנה, כל הקרב הזה, עכשיו אנחנו חוזרים, למה 3,000 האלה מוכנים להתאבד? אנחנו נטיש את הצבא. למה במצדה 960 לוחמים, 960, לא לוחמים, כולל נשים וילדים, הם היו 960, כמה מאות, אולי היו שם 200 לוחמים, 200, הם מחזיקים את הצבא הרומאי עם 8 מחנות, לגיון שלם, במשך חצי שנה כמעט, מסוכות עד פסח. להטיש את הצבא הרומאי. אנחנו יודעים שאנחנו נמות, אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו נמות במלחמה, ובסוף האימפריה תישבר. והאימפריה נשברה, ואנחנו הולכים עכשיו לא רק להסתכל על הר נבו, אלא לעמוד ולהצדיע ללוחמים היהודיים שדיברנו עליהם עכשיו בקרב הגדול במחבר ובהרי הגלעד, ולמפקדים שלהם אלעזר ויהודה בן ארי.